אז ברוכים הבאים לפרק 40 של הפודקאסט המרוץ לדירה, איתכם שוהם לוי וימית אפריאט, ממייסדי התאחדות יועצי המשכנתאות ויועצת משכנתאות. ימית, בוקר טוב!
היי שוהם, אני מרגישה שלא התראינו מלא זמן. מגניב,
כן,
מה קורה?
פסח וחגים והכל.
כן.
מצוין.
וגם אימצנו קצת את ההקלטה מרחוק, אבל אני מקווה שנחזור לפינת אוכל שלי בקרוב.
כן, כן, נחזור, נחזור. אנחנו שמרנים פה, שמענו על סלמונלה וכל מיני כאלה, אנחנו מפחדים איזה בריאן חדש.
טוב, יש לנו אורח שכבר הרחנו אותו לא מזמן, לפני כבר, האמת שכבר חלף כמה חודשים נראה לי, חלפו להם כמה חודשים. ולצערי הפרק היו איתו הרבה בעיות טכניות ולא יכלנו להעלות אותו, אבל לא הסכמנו לוותר עליו, והנה הצלחנו להתכנס עוד פעם. ואנחנו מארחים היום, שוהם תציג את האורח הנכבד שלנו.
את אופיר גולדשמיט, יועץ משכנתאות ומלווה משקיעי נדל"ן בקפריסין. שזה מאוד מאוד מיוחד, אנחנו מכירים הרבה בארצות הברית, אבל קפריסין זה ממש מרחק של 3/4 שעה טיסה, משהו כזה אופיר?
כן, 45 דקות נסיעה. טיסה. כמו אלעד, אותו רעיון, אז קודם כל נעים מאוד, כיף להיות איתכם.
כיף גם לנו.
תודה שהתכנסנו שוב.
כן, תמיד כיף. תמיד כיף, בשידור ולא בשידור. ככה, בכמה מילים, קודם כל עליי, אני, כמו שאמרת, אני יועץ משכנתאות בארץ, לווה משקיעים בקפריסין, זה הכובע השני שלי. ובפאפוס אנחנו נמצאים למעשה מ-2008. עכשיו, מה שיפה בקפריסין ובפאפוס בפועד, פאפוס קודם כל קצת רקע, זה מערב קפריסין, עד 2016 היו טיסות מישראל רק ללארנקה. יש שתי שדות תעופה, יש אחד בלארנקה ויש אחד בפאפוס. אז למעשה כל הישראלים הכירו את לארנקה, משם נסעו לאיי הנאפה. פאפוס בעיקר הם היו תלויים בתיירות, שזה בריטים, צפון אירופאים, המון צפון אירופאים, בלגים, הולנדים, גרמנים, וגם קצת רוסים. עכשיו הרבה אוקראינים גם, תכף אני ארחיב גם על זה.
שרק יורים וישמעו ממלחמה.
ואז מה שקרה, פתאום ב-2016, התחילו טיסות ישירות מישראל לפאפוס, כל יום, אתה יכול לראות כמו ארקיע לילה, יש לך דרך ריינר, טיסות בוקר, ערב, כמעט כל יום, כמו תפריד למסעד, אתה יכול להזמין, זה 45 דקות טיסה.
ורגע, ועכשיו כשהקורונה הסתיימה ויש חזרה לשגרה וכבר בפסח היינו אנשים טסים, זה הטיסות חזרו למצב
באמצע. גם בקורונה זה היה, אבל עכשיו זה גם הרבה יותר פשוט בחוויית משתמש, כי מה שקורה, עד לאחרונה, שהיית טס לקפריסין יותר מ-72 שעות, היית צריך לעשות בדיקת קורונה גם שם שאתה חוזר. עכשיו הבדיקת קורונה כבר היא לא רלוונטית שם, רק בארץ לדעתי. אתה עושה בדיקה שאתה יוצא לנדבק, כמו בכל מקום, אבל שם הכלים, מספיק שיש לך 3 חיסונים, או שאם היית חולה, אז 2 חיסונים וזה שהיית חולה, ואז איזה בדיקה, ואתה פשוט מציג את זה, יש לך איזה אישור שאתה ממלא מטעם המדינה, ואתה נכנס די בקלות, הפרוצדורה שם מאוד פשוטה, הם די ככה אנטי-בירוקרטיים, שזה מאוד נחמד, אז קל מאוד להתנהל שם ברמת ההתנהלות. עכשיו תראה, פאפוס, אם אנחנו עושים ככה זום אין לפאפוס עצמה, למה קפריסין ופאפוס זה בעיניי נושא, מקום שהוא מרתק? זה כמו ישראל בדילי של איזה 30 שנה, הם מאוד מאוד אוהבים ישראל, מאוד מאוד אוהבים את הישראלים, יש לנו גם ברית צבאית איתם, ברית לגבי הגז, קצת רקע, ב-74, קפריסין פוצל לשתיים, הצד הטורקי והצד היווני, הטורקים למעשה העבירו אוכלוסייה מהצד הטורקי לצד היווני שאתה מכיר מהיום, ואת הטורקים בעצם העבירו לצד הטורקי, ואז בעצם בניקוסיה עבר איזה גבול, ומ-74 הסטטוס קוו נשמר. אז עכשיו אנחנו מדברים על הצד היווני, זה הצד שכל אירופה מכירה בו, האיחוד האירופאי מכיר בו, כי בצד הטורקי אף אחד לא מכיר למעט טורקיה. עכשיו, זה מחולק בעצם שני שליש, זה הצד היווני, ושליש זה הצד הטורקי. יש לך בערך 700,000 יוונים קפריסאים, ו-300,000 קפריסאים טורקים. זה החלוקה. זה מדינה שיש שם גם בסיס בריטי ובסיס אמריקאי, האנגלים שלטו שם בעבר, כולם מדברים שם אנגלית, הם מאוד חביבים, מאוד יודעים לתת שירות, וקראו שם...
ביתרון חשוב למשקיעים שמדברים אנגלית.
כולם.
בדיוק, לך תדבר איתם...
אופיר, גם בקפריסין הטורקית כולם מדברים אנגלית, או רק בצד היווני?
בקפריסין הטורקית חלק מדברים אנגלית וחלק לא, אבל הם סך הכל גם מאוד נחמדים, פשוט שם זה 50 שנה בדילי, אם בקפריסין היוונית זה 30. וזה
לי רע. איך בא לידי ביטוי הדילי הזה שאתה מדבר עליו?
קודם כל, את לא תראי זרות ורשתות גדולות. את תראי את הכל
כתוב. בכלל, בכל ה...
את תראי בעיקר מלונות עם קזינואים, זה הקטע שלהם, ואני תכף יגע למה תכף זה גם הולך להיות פחות רלוונטי, אבל יש שם הרבה קזינואים ומלונות מאוד מאוד יפים, יש חיה מאוד מרגיע, אבל כל האדמות שם הן נקראות Exchange Land, זה אדמות שלמעשה ברמת הנערת שלהם, זה כמו בשטחים לצורך העניין, אתה אומר ליווני, כפריסאי, שקנית בצד הטורקי, הוא מסתכל עליך כמו יהודי שמסתכל על פלסטיני, הוא מאוד מאוד כועס על הדבר הזה, ומבחינתו זה אדמות שלו, והם גם הרבה פעמים לא מאפשרים כניסה לצד הטורקי, אם אתה תגידי להם שבאת להתארח שם. כי אתה הרי מגיע ללארנקה, ואז את עוברת את האי דרך ניקוסיה. אז זה מרתק לראות את זה, אבל זה מקום יפה, זה מקום יפה, אבל ברמה נדלנית בעיניי זה פחות מעניין, למרות שמשווקים את זה המון, גם ברמת תשואות ובכלל, ואני תכף ארחיב. תראו, מה שמעניין בצד המערבי, בצד היווני, זה כמה דברים. קודם כל, מעבר לטיסות, שעכשיו ישראלים מפציצים את האי והם גילו את המקום, קפריסין, יש לה מזג אוויר כמו בתל אביב, מזג אוויר טוב כל השנה, הרבה מאוד רוסים ובריטים וצפון אירופאים יבואו בחורף, כי הם רוצים לברוח מהקור שיש שם, הם יעבירו את הפנסיות שלהם לקפריסין, כי יש שם הרבה הטבות מס והרבה יותר כיף לחיות שם. הבירוקרטיה שם מאוד מאוד פשוטה.
אתה אומר, יעבירו את הפנסיות, זאת אומרת, נגיד בן אדם פרש בגיל 65, הוא לא רוצה לחיות במדינה קרה, כמו שאתה אומר, הוא בא מעתיק את התושבות שלו לקפריסין, בשביל להגיע חופש.
ויש לו עוד יתרון שהוא עושה את זה. כי אם אני שכיר בעל שליטה בארץ, ואני משלם מס חברות 23% ודיבידנד 30%, בקפריסין אני משלם 12.5% מס חברות, ודיבידנד 2.5%. תחשוב שיש לי 100,000 יורו בבנק, אני משלם 2,500 יורו למדינה, כל השאר נשאר אצלי. עכשיו, גם ישראלי שרוצה לעבור לשם, אם הוא יהיה שם 3 שנים, 180 יום, הוא לא עושה השלמת מס בארץ. ויש את חוק מילצ'ן, אם הוא יישאר שם 10 שנים, הוא יחזור לישראל, ינהל את עסקיו בקפריסין, ו10 שנים ממשיך שלם מס קפריסאי. מה זה ניתוק תושבות? שאתה בעצם ביטוח לאומי. אתה פה לא משלם זה, אתה מקבל כמובן שלך ביטוח בריאות שם הכל, ואז הרבה לקוחות, הרבה חברות הייטק, חברות שמנפיקות, בורסה וכו', יש לי לקוח כזה, שהוא מנפיק חברות באירופה, והוא פשוט עבר לשם, הוא הולך, עומד לעבור בקרוב, קנה שם וילה, עומד לגור שם,
וזה
מיליונים, זה מיליונים.
אתה פה איזשהו טיפ לפנסיונרים, למה לעבור לשם, לגור שם?
תשמעית, החיים שם מצוינים, יש שם מערכת בריאות מעולה, אתה, יש לך בעיה, אתה קופץ פה לכללית בארץ, יש גם דרכים, אתה מתק תושבות, אתה יכול לחזור לפה, גם תפל בעצמך, יש הרבה, אתה לא מיד נתק. תראה, אתה צריך להוכיח שאתה 180 ימים שם, זה לא בעיה. אתה יכול לעבוד מהמון מקצועות חופשיים, אני וימית הרי, אנחנו עושים משכנתאות, אשראי, היטקיסטים, אתה יכול לעשות את זה גם דרך המחשב. אתה לא חייב להיות קודם הבן. יש המון מקצועות חופשיים כאלה. אני יום אחד הייתי בבית חבד, אגב, אתה רואה איזה אמריקאית מברוקלין, יורדת למטה לבית חבד, היא עובדת בברוקלין והיא גרה בערים. עכשיו, מה זה פאפוס? פאפוס, יש חערים, יש חיים למטה, זה כמו רמת הגולן, פוגשת את
תל אביב
כזה. זה נחמד, זה כאילו, זה בסיבובים, זה בגבעים כאלה, אתה עובר את ההר, יש חיים מצד שני, כי זה היא.
נראה לי... עכשיו בכל המילים שלך, סידרת עוד מטוס שיוצא מלא.
לא, זה מפוצץ.
עכשיו במה הייתה, תראה, אין לך טיסות וזה, זה ממש פוצץ. עכשיו תראו, בית חבד הגיע גם לפאפוס, אז גם מי שרוצה קצת יותר כשרות וזה, יש לו את החלופה. יש שם בית חבד מאוד משמעותי בלארנקה, שפרס שלוחות לכל קפריסין. קזינואים, הקזינו הכי גדול באירופה, הולך להיבנות בלימסול בדצמבר, דברו על 3,500 חדרים. אני יכול להגיד לכם שהם דיברו עם הצעה הטורקי ב-2018, אני כמעט בניתי בצעה הטורקי. ואז הם היו בדין ודברים להגיע לאיזו הסכמה, אבל ארדואן לא רצה את זה, והם אמרו להם, אין בה, אנחנו נראה לכם. והם התחילו להקים קזינואים. אז יש קזינו קטן כבר בלימסול, קזינו מאוד קטנטן בפאפוס, אבל עכשיו הקזינו הגדול באירופה יהיה מוכן בסוף 22. אתם יכולים, המון משקיעים יש לך בלימסול.
וואו, הישראלים גם מתים על קזינו, אז בכלל...
כן, קזינו וחבד וכולם סודרים, כן.
כן.
עכשיו, מה העניין?
כשרות וקזינו, זהו. זה כמי יותר טוב ישראל אפילו.
עכשיו, תראה, מה מעניין בקפריסין? אנשים לא יודעים את זה, אבל אני גם יש לי כובע של חנויות. יש לי חנויות בפאפוס מ-2008. הרי ככה התחלתי. הנדלן לא היה כזה מעניין. אנשים עברו לקפריסין ולפאפוס כי רצו לגור שם. זה לא היה מודל צועתי. עכשיו, אני הייתי מזכיר לעובדים שלי דירות, חצי שנה, מחזיר אותם בסוף אוקטובר, בא במרץ-אפריל, עוד הפעם באביב, ומקבל דירות. פתאום ב-2016 מרימים לי את השכירות ב-20%. התחלתי לשאול את עצמי מה קורה פה. יצאתי למסע בבנקים, כאיש אשראי, התחלתי לחפש את הבנקים, ופתאום ראיתי שקורים דברים מאוד מעניינים, יש משכנתאות בקפריסין. אגב, להבדיל מהשוק היווני, איך אתה רואה שזה שוק בריא?
רגע, רגע, אמרת יש משכנתאות, רגע, אני רוצה להתעכב על זה, זאת אומרת, ישראלי יכול לקבל משכנתה על דירה שהוא קונה בקפריסין בבנק קפריסאי.
לכן, אני עשיתי 7 משכנתאות כאלה ישראלים, כולל אנוכי. זה עסקה מורכבת, זה כמו, ימין, זה כמו הבנק הבינלאומי ואוצר החייל ואיגוד ביחד, תכפיל לי את זה ב5, זה קצת מסובך, אבל זה קורה, קצת קוצ'ינג ללקוח, תהיה רגוע, עשיתי את זה גם לסחירים, גם לעצמאים, לכולם, זה מערכת מגניבה, זה מראה שהמערכת היא בריאה, קודם כל, זה אינדיקציה לנדלן בריא, חשוב להבין, זה מעבר לאשראי, יודעים לתת 70% על דירה ראשונה, 60% על דירה שנייה, כמובן לפי קביעת שמיים, נמוכים בין שניהם, כמובן שיש כללי אצבע פה, אתה לא עושה משכנתה לכל עסקה, כי אם זה 50-60 אלף יורו משכנתה, הדמי פתיחתי, כבר מס בולים וזה, זה יותר יקר שם.
ייקח כן, אפילו פה מאיזה קרן השתלמות או משהו כזה.
עדיף קודם כל, הלוואות בארץ, הלוואות סולו בארץ, משכנתה על בית קיים בארץ, קרנות השתלמות שאתה לוקח, ואחרי זה משכנתאות שם, ושאתה קונה וילה ב-300-400 אלף, ומשפחה
ראשונה... 300-400 אלף יורו, כן?
נגיד, אתה קונה 300 אלף יורו וילה, אתה רוצה איזה 200, זה כבר הופך להיות מאוד שווה. מעל 100 אלף יורו משכנתה שם, זה מוכיח את עצמו. זה ריביות של 3.5% לזרים, יורו ליבו. מה שאנחנו מכירים, ממוצע יורו ליבו, זה משתנה כל 5 שנים, או כל 3 שנים. זה מערכת טיפה ביורוקרטית, אבל יש דרך להסדיר את זה איתם. יש המון משפחות, אגב, שעכשיו אנחנו רואים את זה, שרוצים לעשות רילוקיישן, הם רוצים שהמשפחה שלהם תעבור, יש שם בתי ספר בריטים מצוינים. הם יודעים שברמת הטבות מס הרבה יותר קל להם, והם רוצים לעבור, אנחנו גם עוזרים להם, מי שרוצה לקנות וילה שם, או שאנחנו צריך עזרה שאנחנו נבנה לו את הווילה, אנחנו בעצם מלווים לקוח מ-A to Z, אנחנו עושים להם סוג של סיור פה בארץ, סוגרים איתם איזו הסכמה, שנעשה להם סיור שם, אומרים להם בוא נכיר את הגזרה, אומרים להם איפה להשקיע, איפה לא להשקיע, מחברים אותם בעצם עם אנשי מקצוע טובים, כמו עורכי דין טובים, מתווכים טובים, שלא יעשו טעויות, ולאחר מכן מי שקונה דרכנו, אנחנו גם מנהלים לו את הנכסים, לטווח קצר ולטווח ארוך. זאת אומרת, הוא מקבל מאיתם סוג של 360, כולל מהנדס אם הוא צריך, אדריכל או משפץ, הכל, מ-A to Z.
מדהים, אני רוצה להשקיע, כמה עולה נגיד דירת 3 חדרים, מה הכי מבוקש, מה
תראה, אז זה באמת דבר מעניין, מה שקורה שם, קורה שם דבר כזה, דיברנו על המס, נכון? דיברנו על הקרבה, דיברנו על כמות התיירים, יש שם מעל 1.5 מיליון תיירים בשנה. המוצרים המעניינים זה מוצרים של דירת חדר ודירת 2 חדרים פלוס סלון. תמיד שאני אומר דירת חדר זה כאילו 2 בארץ, 2 זה 3. זה מוצרים שנעים בין 110 ל-160, 170 אלף יורו בלוקיישנים ממש טובים. קשה עכשיו למצוא אותם כי הם נחטפות כמו, הם פשוט נחטפות מול לחמניות, כי אף עוד שנתיים הייתה בסוג של הקפאה בגלל הקורונה, במקום 1.2 מיליון תיירים, הגיעו 300 אלף תיירים, אז עכשיו יש איזה בום כזה שאנחנו מתחילים לראות עוד הפעם, וכל מי שהיה חכם קונה דירות Airbnb, כי העונה מתארכת מאוד, יש לך איזה 240 יום בשנה, שאתה יכול להזכיר את הדירות, שדירות 2 חדרים פלוס סלון זה בערך 120 יורו יומית, דירת חדר זה 60 יורו יומית, והכלל אצבע שנשאר לך בערך 50%. למה 50%? כי יש חברת ניהול, כי יש לך תשלום לבוקינג, יש לך חשמל, יש לך מים, אבל זה עדיין צועה מאוד יפה, שבערך 7%, 7.5%.
ברוטו?
נטו, לפני מס בארץ, שזה כל אחד צריך לבדוק מול רואה חשבון, יש מס שולי, ויש מס של 15% פיקס. כל אחד בוחר את המסלול המתאים לו, רק שאני אסביר בשתי מילים, מס שולי, נגיד ימיד לצורך העניין, במס של 40%, אז יכול להיות שיש שווה לקחת את המס של 15% פיקס, יכולה לקזז מזה פחתים, שזה התיישנות הבית ב-4% כל שנה, ואז היא תגיע גם ל-11%. אבל כן יהיה לה מס כתושבת ישראל, בגלל שהיא צריכה לשלם פה מס, בקפריסין יש לך שכירות לטווח ארוך, פטור מוחלט, עד 19 אלף יורו שכירות לטווח ארוך, לטווח קצר, שר התיירות הכניס מס השנה, שזה יהיה 9%, מעל 15,600. עשית הכנסות של 15,600 גרוס, אתה אמור לכאורה לשלם 9% מע"מ למדינה על הדבר הזה. אנחנו כמובן מוצאים לך חשבונית שאתה יכול לקזז את המע"מ בקפריסין, אבל לא בארץ. אלא אם אתה הולך על המס השולי. בגלל זה אני אומר, זה קצת יותר מורכב. Mm-hmm. צריכים לדבר מול רואה חשבון, אבל בגדול, זה פלוס מינוס 7% נטו.
אחרי כל ההוצאות.
כן. עכשיו,
אתה רוצה... לפי עלי הערך גם, נגיד יש 3% בשנה.
עכשיו, מה מעניין גם? מה שמעניין בעיניי, מעבר לצורה, זה עליית ערך בקפריסין, ואני רואה אותה באופן אישי. אתם צריכים להבין שבקפריסין, היום אם אני רוצה לבנות מטר לבנייה, כמו אצלנו ימיד, מדדי עצומות, עלו בטירוף גם בקפריסין. כשאני רוצה לבנות דירה בפאפוס היום, בפריים לוקיישן, דירת חדר, אני אגיע, אני אומר לך מול הים, בקרבה, אני אגיע לאיזה 180-190 אלף יורו. אני יכול לקנות דירה קרובה לים ב-110-115 אלף, כשאני מדבר איתך על אזורים מיוחדים, כי יש לך גם ב-80-90 אם אתה מרחיק, אבל אם אתה בוחר באזורים מאוד מיוחדים, אז הפער הוא מאוד גדול ולא הגיוני. תחשוב שאתה קונה דירה במודיעין, דירה חדשה מקבלן, עולה לך 2.7 מיליון, ואתה הולך, קונה דירת יד שנייה במודיעין, עולה לך 1.7 מיליון, 1.6 מיליון. זה
לא הגיוני הרי.
זה פער גדול מדי, כן, זה פער גדול, ובעיניי בגלל זה עליית ערך בנקודות האלה, היא תהיה אדירה. כי פאפוס בעצם מ-2008 עד 14, היא ממש יורדת, המחירים רק יורדים.
אבל אפילו מה שאתה מתאר, בעצם יביא לעליות מחירים מטורפות בדירות יד שנייה, כאילו אחרת... איך השוק יעבוד?
זה מה שאני חושב. זה כבר קורה אגב, מ-2014 זה התחיל לעלות, אני יכול להגיד לך שדירות שאנחנו קנינו ב-2016, לי הייתה דירה באופן אישי, שקנינו בסכומים של אזור ה-67-70, ועכשיו מכרתי אותה ב-88, ועוד זה מחיר מצוין, עשיתי את זה לחברה, זה יכול להיות גם 95 בקל, זה עלייה מאוד מאוד יפה, וזה ממשיך לעלות, קניתי דירה ב-100, ב-2018, אני יכול עכשיו בקל להעיף אותה ב-140.
ואולי הקבלנים מוכרים כל כך יקר כי אין היצע של דירות יד שנייה?
הם מוכרים כל כך יקר כי זה עולה להם, העלויות בנייה.
אני מבינה שזה עולה להם המון, אבל אם יש ביקושים, ברור שאם כזה פער גדול בין דירת קבלן לדירה יד שנייה, אני אפנה לדירות יד שנייה.
עד כישראלית כן, אבל בריטים ואירופאים רוצים את החדש.
כן.
הרבה אנשים גם אומרים 180 אלף יורו דירת קבלן ליד הים זה כלום, וחוץ מזה שהם צריך להבין שגם אין כמעט דירות כאלה עכשיו, אם אני עכשיו, הרי איך זה עובד, נגיד שואה מחליט שהוא רוצה להגיע לפאפוס, אנחנו עושים לו סיור, אנחנו צריכים לאתר לו נכסים, אנחנו מאוד מתקשים לאתר את הנכסים הטריפל איי היה עכשיו, כי מאוד קשה למצוא אותם.
אוקיי, אז בגלל זה מרשים לאתר למכור כזה יקר, כי קשה למצוא.
נכון, האדמות ליד הים מאוד קשות, מאוד קשות למצוא אותם, תראו, ואז אנחנו הולכים להרים, וגם בהרים קוראים דברים מאוד יפים, אתה עולה פתאום להרים קצת ל-10 דקות מפאפוס, ויש לך גולף ריזורט, שקירה קנתה 25 דקות מפאפוס, יש לך איזה מקום של עשירים של ריזורטים, ושאתה עולה להרים טיפה למעלה, אתה רואה פתאום אדמות, במחירים מצחיקים, אתה רואה פתאום אדמה, 3,000 מטר אדמה, שאתה יכולה לבנות איזה 2-3 וילות, אתה יכולה לקנות אותה ב-300 אלף יורו, ב-250 אלף יורו.
נראות שקצת קרקעות זה תחום קצת טיפה יותר מסוכן, בוא נגיד.
כן, אבל אני רוצה להגיד, תחשוב שיש לך קרקע, שהיא 10 דקות מפאפוס דאונטאון, וכל מי שמבין נדלן מבין, שגם שאתה מתרחק 10 דקות, הרי זה שולי וזה זה גל שמגיע, והקרקעות האלה מאוד מעניינות. אני עכשיו מצאתי קרקע ליד הים, 50 דקות מפאפוס. קרקע, הים פה, הקרקע פה. 600 מטר, אני יכול לבנות שם שתי וילות. הוא רוצה 200 אלף יורו. אני עכשיו הולך לקנות הקרקע הזאת, לא הולך לבנות עליה בכלל. אני הולך להמתין 3 שנים. זה מה שאני הולך לעשות. כי אני יודע שהפיסת אדמה הזאת ליד המים, אנחנו הרי מבינים מה קורה פה בארץ. אתה קונה פה ליד לקיה, בקרמית קרקע, אתה משלם 1.5 מיליון. אתה קונה באופקים קרקע היום, זה 1.4. 1.2 מיליון. זה מחירים לא הגיוניים, בנתיבות.
בורנית, אופיר, בורנית.
כמה זה בורנית? 2.5 מיליון היום חצי דונם?
2 מיליון שקל, 350, שטח של 350.
אתם 300. מבינים? אני מדבר איתכם על שתי וילות, וזה לא הגיוני, אז בגלל זה גם הקרקעות זה מאוד מעניין. את יודע, לקוח טיפה אותם תוחכם, הולך ובודק גם את הקרקעות טיפה למעלה. הלקוח הרגיל, קודם כל הולך לדירות, ירצה טיפה להרגיש את השוק. עכשיו, אנחנו באופן אישי קנינו דירות לעצמנו, לפני שהתחלנו את זה, אנחנו עושים את זה באופן מאוד בודיקי כזה, אנחנו לא פרסמים את זה יותר מדי. כי אני בעיקר מתעסק פה, אתם יודעים, באשראי המשכנתאות בארץ, ועל הדרך אנחנו עושים את זה. ויש לי שותפה בקפריסין, שהיא בעצם קולטת לקוחות, היא עושה להם את הסיור הזה.
והיא בוטס און דה גראונד, כן? חשוב להגיד.
בוטס און דה גראונד, ישראלית.
והיא דוברת עברית גם.
אז רגע, אם אני עכשיו...
הוא מהדס, היא גרה בשורש.
לא, אני מסביר פה גם למאזינים.
כן, כן, בדיוק, זה מה שחשוב לי. אם אני עכשיו מתעניינת בהשקעה בקפריסין, ואני מאוד רצינית, אתה תתאם לי פגישה איתה שם?
כן, מה שיקרה זה, אנחנו עושים, אנחנו מחתימים אותך על הסכם בארץ, לפני, יש איזה תשלום מקדמי, שאנחנו נעשה לך את הסיור הזה, זה כולל הטיסה עלינו עד 200 יורו, ואז אנחנו מטיסים אותך לשם, הדס תהיה איתך יומיים, תראה לך מה לעשות, מה לא לעשות, את כל הניואנסים. אם תחליטי שאת רוצה לקנות, את משלימה את העמלה, ואז אנחנו מנהלים לך גם את הנכסים, מביאים לך עורך דין, עושים לך חיפוי כוח, את חוזרת לארץ, העורך דין מייצג אותך שאת בארץ, דואג לכל הדברים, אנחנו מביאים לך גם חברה שדרכה תוכלי להעביר את הכספים. אם את עושה העברה מישראל לקפריסין, יש ניכוי מס במקור, וזה מיותר, זה סתם כאבי ראש, אפשר דרך חברות להעביר בעצם כספים, והחברות בחול עושות העברות בצורה מסודרת לאותו חשבון בנק, זה הרבה יותר מהיר, זה הרבה יותר פשוט, זה עמלה של בנקים, כל האנשים אגב שעובדים בחול עושים את זה, ושאתה מוכר את הבית, אז אתה משלם לרשויות המס, את מה שאתה צריך, אבל זה רק הצהרה מול רשויות המס, זה סתם כאבי ראש. עכשיו, אחר כך גם העורך דין פותח לחשבון בנק, אם את תרצי, אנחנו כחברה שמנהלת לך ל-Airbnb, מקבלים את הכספים, מעבירים לך את הכסף או לחשבון הישראלי או לחשבון הקפריסאי, בניקוי העמלה שלנו והניקיון. כך שהכל די מסודר.
ללא ספק משרת אמון.
מה זה?
משרת אמון, ממש. אתה מדבר פה על ממש לנהל את כל הנכס והכספים של המשקיע.
מה שקורה זה נכון, אנחנו, אגב, כל חברות ה-Airbnb, זה לא רק אנחנו, גם בארץ אגב, הן מקבלות את הכספים, ואז הן מעבירות... מבוקר, מעבירות הכסף כנגד, כנגד חשבוני, הן מעבירות את זה פשוט הכספים לכל הלקוחות, פחות השירות שלהם, זה מה שקורה בכל מקום, מקבלות אקסל מסודר מאיתנו בסוף חודש, זה ההזמנות שהיו, זה הבקבוק יין שהיה, זה המנקות, זה הכל, הוא מקבל גם חשבונים מסודרת, חברה שלנו אישה מ-2008.
וכשאתה אומר, אנחנו מנהלים את כל הנכס, בעצם הלקוח עבורו זה השקעה פסיבית?
זה די השקעה פסיבית, ברמת העיקרון אנחנו די מביאים את זה למצב, שאחרי שהוא היה פעם ראשונה, חתם על ליפוי כוח, העורך דין חותם עבורו, פעם שנייה הוא בא לפתוח את החשבון, ואז יש לו למעשה דירת נופש עם כספים שמועברים כל הזמן, משקפים לו את הדברים השונים, אנחנו עושים את כל הניהול, אם הוא רוצה עכשיו איזה חופש של שבוע, במקום לנסוע לאילת ולשלם סכומים לא הגיוניים, אז הוא ייסע, יסגרו לו ביומן את הדירה לשבוע, הוא ייסע עם המשפחה שלו, יחסוך המון המון כסף כי הטיסות לא יקרות, העיקר זה מעיקר השיעוד, הוא יוכל לגור בדירה הזאת, זה גם חלק מצורה, אגב, אם הוא עושה את זה, הצורה תהיה הרבה יותר גבוהה לדעתי.
ברור, אם אתה מוריד את מה שאתה משלם על המלון באילת, ומוסיף את זה לצורה, קיבלת איזה...
אנשים לא מדברים על זה אגב, מדברים תמיד, אני לא אסע, אבל המקום הוא מדהים, ברגע שאתה טס לשם, ברגע שאתה ויאבי תגיעו פעם אחת, ותעשו טיול שם ליד האי, ותהיו בטברנות ובכפרים, ותהיו בבוקר במים ובזה, ואתם תבינו על מה מדובר, תראו, אנשים לא סתם הופכים את המקום הזה לבית השני שלהם, יש שם משהו מאוד קסום, מאוד מרגיע, ירדן הארזי חופשי יכולה להופיע שם, בדילי של איזה 30 שנה, והקניונים הם גילו אותם עכשיו לפני איזה 7 שנים, זה מצחיק. יש שם אינטרנט מצוין, חברות עולמיות שנמצאות שם, בגלל העניין שלהם מיסוי.
ושורם, אפרופו צורה והכל, אז גם אם אני ואתה משקיעים שם, אנחנו חברה בעם, כל נסיעה שלנו לשם זו הוצאה מוכרת.
יאללה, למה?
אתה משחק בזה נכון, אם אתה משחק בזה חכם, אז חכם משמעית. נסעת לתת שירות, אז למה לא? מה?
ברור, נסעתי לבדוק את טיב הנכס שלי, מה זאת אומרת?
אתה תתת את הזהות, ישראלי תושב חוץ, שרוצה פה לקנות משכנתה בארץ, אני יודע...
לא, לא, אופיר, כמחזיקת נכס להשקעה, ואני נוסעת לשם, זו הוצאה מוכרת, מה זאת אומרת? בלי קשר למשכנתאות.
איך נבדוק שהלבנים במקום.
ברור.
נכון, יש המון המון משחקים, הדברים האלה, וצריך כמובן כוח להתייעץ עם הרואה חשבון שלו. אגב, חלק מהשירות שלנו גם אנחנו מכירים לכל המשקיעים, רואה חשבון קפריסאי, שיפתח להם טקס איי-די, בגלל הנושא של משרד התיירות. אנחנו מוצאים להם מייל מסודר, הסכם מסודר, הם מחברים אותם לרואה חשבון טוב, ש... יעזור להם בדברים הקטנים האלה, שיעשה להם ביטוח על הבית, כי יש כמה דרישות עכשיו. אגב, אם זה השכרה לטווח ארוך, כלום. עד 19,000 יורו פטור מוחלט, מנהלים להם את הדירה הרגיל, שמים שם דייר, כמו בארץ, כמו שאתה מנהל בבאר שבע. תקופת ניהול והכל רגיל, והכסף...
כן, אבל זהו, בחשבה שלי אסטרטגית, לא שווה עכשיו לעשות עסקה לטווח ארוך, כאילו, אתה יודע, אם לא איזה וריאנט משוגע שישבית את כולנו, אני מקווה שזה לא באופק, זאת אומרת, להוציא את זה, הכל חוזר, אז למה...
תראה, אני מסכים איתך שהטווח הקצר הוא יותר רווחי.
לא, זהו, לא רק יותר רווחי, אסטרטגית, בוא, הכל יכול לקרות, כן? אבל כרגע, במה שרואים כרגע, עדיף לך Airbnb ותיירות, התיירות חוזרת.
צודק, אבל נגיד אני גרמני כזה, אני אומר, אופיר, אתה אומר לי 240 ימים, אתה אומר לי, זה מה שישאר, אני צריך לבנות מוניטין, בוא, תן לי טווח ארוך, אני לא רוצה להגיע לשם, אני רק רוצה את הדירה שלי, בוא תגיד לי מה הנייר הזה, כמה הוא יעשה לי עם דייר, יש חודש בשנה שאתם לוקחים, החברת ניהול, זה מה שאני מקבל ממנו, זה הקומפלקס פי, זה מה שנשאר לי, הרבה יותר קל פה, שאנשים שהם, מה זה מחפשים את הפשט, ואליהם אולי זה יותר יתאים, אבל בגדול אתה צודק, אם אני מחפש משפחה, אני רוצה להגיע, אני רוצה רווחיות, אני רוצה זה. אז טווח קצר תהיה יותר טובה. עכשיו תראו, יש עוד משהו מעניין, אף אחד לא מדבר על זה, אבל פתאום אנחנו מתחילים לראות את זה. יש מלא אוקראינים. מלא אוקראינים הייטקיסטים. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש
הרבה סיבות... הם יתרו בגלל המלחמה לשם?
תראו, העם האוקראיני הוא עם מאוד חכם, יש הרבה מאוד הייטקיסטים באוקראינה, שגם חברות הייטק בארץ, היו בעצם משלמות לחברות כוח אדם. יש לי אפילו חבר, בזה חברת הייטק טובה, שהוא מזכיר המון המון חברת, הוא מזכיר דרך חברה חיצונית, עושה אאוטסורסינג להייטקיסטים אוקראינים, משלמים להם הרבה מאוד כסף על הדבר הזה, ועכשיו הם לא יכולים לעבוד שם. אז מה שקורה, הרבה אוקראינים עושים רילוקיישן, הם עוברים להרבה מדינות באירופה, יש מעל 4 מיליון פליטים כבר, אני מדבר איתכם על אוכלוסייה איכותית, ואז הם באים לפאפוס פתאום, מחפשים דירות, ופתאום יש להם משכורות מאוד גבוהות, אז פתאום אני עד לזה לאחרונה, לפני שבוע, אבל קורה פה משהו שיכול לגמרי להטריף את הדברים, ודעתי מי שיתפוס פה איזה משהו, יוכל לעלות פה על, על צורות קצת עזויות, שאני לא יודע כמה הם ישקפו, אני קצת נזהר עם זה, אבל אני פתאום שומע 1,000 יורו שכירות לדירה של 600 יורו, אתה יודע, אני... ורק תיתן.
אז זה קופץ כאילו מ-600 ל-1,000.
כי אין את הדירות הטובות האלה יותר מדי, עמית אגב שואלת, קבלנים לא בנו, כן בנו, הם חיכו והם עכשיו בונים, וחלקם לא בנו עד שלא תפסו הרבה מהדירות האלה, אז אין מספיק באזורים הבאמת טובים. אז יש שם המון המון מוצרים מעניינים ומוצרים מגוונים, אז אמרנו קודם כל בנקאות, יש מיסוי נמוך, הטבות מס ומקלט מס, 45 דקות מישראל, שירות מ-A to Z, דוברי אנגלית, אוהבי ישראל, עליית ערך, פערים בין מחירי דירות למחירי יד שנייה, המון המון תיירות שעכשיו חוזרת אחרי הקורונה.
אמרת את הקזינו, כן. רגע,
עכשיו... בקזינו, כן. דצמבר 22, חבר'ה.
דצמבר
22.
זהו, אז מה שהכי רציתי לשאול אותך, חסר לי כאילו בפאזל, זה כל הנושא של המימון, ואני אגיד לך גם איך אני רואה אותו, משתי מקומות. אחד גם, כמובן, אפשר לממן עם, למרות שהריביות על משכנתאות עולות, כאילו גם אנחנו מדברים על זה, שהריביות עולות, אבל בדיוק, לקחת על הבית, זאת אומרת, הלוואה לכל מטרה, וזה משתלם.
אגב, נכנסת פה לנקודה מדהימה בעיניי, וימית מכירה את זה בדיוק כמוני, אין קורלציה בין, אני רואה את זה לפחות במשכנתאות, כל מטרה פה, העלייה של הכל מטרה, היא לא אותו עלייה של ריביות הדיור שלו.
אופיר, אתה לא תאמין איזה הלוואה עשיתי עכשיו ללקוח שלי, בדיוק לרכישת נדלן ביוון, דרך אגב.
אוקיי.
ריבית שקיבלתי שאמרו לי לא להגיד אפילו. אני אמיתי, אמרתי לה, יש את קשר שלי, אני יכולה לשתף את הקולגות שלי, היא אמרה לי, לא, זה רק בשבילך.
אבל תראו, ימית...
בוא נגיד פחות מפריים פלוס 2, פחות.
שזה מדהים, אתה מבין?
100%.
זה גם יועצת מוכשרת, כי זה לא קל לעשות את זה, אבל תראה, שהיום אני קונה פה ריביות דיור, אני הולך פה מה, לקלצים של 3.80, 3.70, 20 שנה, אני בגלל הנגיד שהוא תראה פה את הכל עם העליית פריים, גם מסלולים קבועים צמודות אני עכשיו, עם מדד של 3.5%, תחזית אני קונה ב-2% ל-20 שנה, אז אני בסביבת ריבית ריאלית, ש-2.8% בארץ, אז אני אקנה כל מטרה, ב-4%, 3-7 פה בארץ, זה לא כזה פער גדול, יותר מזה, היום על בית קיים, אני לא יכול למשכן את טובת בית נרכש, אני חייב ללכת לחברות חוץ בנקאיות, כי עצרו את זה מאוקטובר, גם דיסקונט ומזרחי, יש דרכים לעשות את זה אגב, גם היום, אבל צריך להיות יצירתי, אז אם אני רוצה לקחת כסף על בית קיים לטובת כפריסין,
כן,
אני יכול לקחת 50% לקחת, הנה ימית פה דיברה על פריים פחות 2, זה 350 ימים, 570 שקל לכל 100,000 על 20-22 שנה, זה אומר שעכשיו אני רואה דירה שעולה לי וילה, שעולה לי 300,000 יורו, ואני לוקח, ש 300,000 יורו, רק שנבין, היורו 3.5 שקלים, זה מיליון שקל. אז אני לוקח את המיליון שקל האלה בכל מטרה, מחזיר 5,600 שקלים בחודש, ועשיתי עסקת סכום אפס, לוילה.
רגע, רגע, יפה, והשכירות פחות או יותר תחזיר לי את זה?
השכירות לא רק שהיא אמורה להחזיר לך את זה, תראה. עכשיו זה מתחלק לשניים. אתמול עשיתי איזה בדיקת לוח סילוקים קטנה. גם אם השכירות תהיה טיפה פחות מההחזר, אתה רואה שהקרן ממש מצטמצמת לאורך השנים, אז תראה, אם אנחנו ניקח לוח של פלוני, פלוני לקח מיליון שקלים, והוא מחזיר 5,600 לבנק, אז בשנה 5, הוא יראה שהקרן שלו לא, היא כבר לא מיליון שקל, הוא כבר חייב, הוא חייב כבר 880, 880. אני קצת נכנס פה למימון, אבל
בגדול... כאילו הוא עושה לך תוכנית חיסכון, כאילו אתה מכניס כסף לתוכנית חיסכון.
אם אני בודק את מה שנשאר לי, השכירות שם תחסה לו לפחות 80-90% במשכנתא, ואם אתה לוקח את הקיזוז קרן ועליית ערך נכס, הוא עושה פה רווח מאוד יפה, וב-Airbnb חכם, יכול להיות שהוא גם יחסה הכל.
רגע, ויש גם עוד רעיון לכל מיני עסקאות מימון. אתה יכול לקחת חשבון קופת גמל ולהחזיר רק ריבית, ואז אתה חייל תזרים.
חלופה שנייה אגב. יש לך קרן השתלמות, אל צ'ולר, ילין לפידות, תלוי איפה, אתה יכול לקחת את 80% מהקרן השתלמות, בבלון, לשבע שנים, בפריים מינוס חצי. אתה לא מרגיש את זה בתזרים בכלל.
נכון, ואתה נהנה מתזרים חופשי, הנכס בדרך כלל בשבע שנים כנראה שהוא לא ירד, בוא נגיד.
יותר מזה, ימית, משהו קטן רק, אתה משקיע עכשיו, אתה לוקח כל מטר, ימית הביא את הכסף ללקוח. הלקוח לוקח את ה-500,000 שקל, הולך לילין, שם את זה בקופה, מושך חזרה 80%, ימית מכירה את זה, הוא מקבל 8%, 7% תשואה, מקבל עוד הפעם 80% מהכסף, הכסף משחק פעמיים, גם בילין, או גם באלצ'ולר, וגם החזירה לו חזרה 400,000 שקל, שאיתם הוא יצא לחו"ל לקנות...
יש לו כל הזמן תזרים מזומנים גם, כי מסחרו.
ואז כך הוא מייצר פער לעומת שאר העולם.
אבל אופיר צריך ביצים לזה.
נכון.
אתה אומר את זה, זה קצת הופך לי את הבטן, חייבת להגיד. גם הלוואה על הבית שלי, גם לשים את זה באיזושהי קופה, לקחת על חשבון זה הלוואה, זה קצת מינוף יתר, לא כולם בנויים לזה.
לא, בוא נגיד לך, מי שמסתכר בזכורות טובות.
תראו, אנחנו דיברנו, קודם כל למית את צודקת, שואם דיבר על אפשרויות למינוף. אתה יודע, יש הרבה אנשים היום שיש להם בעוד 300-400,000, הם בכלל צריכים לעשות משכנתה. אנחנו קונים פה דירות בארץ ב-4 מיליון שקל. אתה הולך קונה דירות ב-500,000 בלי מינוף. אבי נזיל, קונה, מקבל את הסחירות שלך, זה אופציה אחת. אופציה שנייה זה באמת על קרנות השתלמות, זה יחסית סולידי, כי אתה תזרימית, יש לך כסף, אתה מחזיר 100-200 שקל בחודש, אתה לא מרגיש את זה יותר מדי, והקרן ממשיכה לעבוד. אופציה שלישית זה באמת לקחת איזה משכנתה על דירה שלך. אופציה רביעית זה לעשות משכנתה בקפריסין. יש המון אפשרויות של מינוף, זה מה שאני בא לומר, וזה נכון שלא כולם בנויים לזה.
לאחרונה גם פנה אליי לקוח שיש לו כמה מיליונים נזילים, והוא לא מעוניין במינופים, לא מעוניין במשכנתאות. אמרתי, סבבה, אני אעשה לך חיבורים להשקעות נדלן בארץ ובחול. אמר לי, לא, לא, חול, אני לא רוצה. איך אתה כמשקיע, כמלווה משקיעים ביוון, בעצם, מה ההתמודדויות שלך מול החששות והאי-וודאות של האנשים? איפה זה פוגש? שיקפת מאוד מאוד יפה את כל היתרונות, נשמע מדהים. איפה המוקשים?
בוא נדבר על חסרונות, בוא נדבר על חסרונות. קודם כל אני, שלקוחות פונים אליי, והרבה מאוד מהלקוחות שלי בקפריסין שקונים דירות, זה אנשים שליוויתי אותם במשכנתאות, נוצר איזה אמון, ואז הם הולכים וקונים שם דרכי. הם אומרים לי, אופיר, מה כדאי? אז אני אומר להם, חבר'ה, במיוחד לפני החוק החדש באוקטובר, הייתי אומר להם, קודם כל בוא נמנף פה ונקנה דירות בארץ להשקעה, כי הריביות פה היו יותר טובות, יותר ריביות לדיור. לקוח שאין לו דירה בכלל, והוא בא להשקעה הראשונה, אני בדרך כלל, ואפשר להקליט אותי, ב-99% אני אגיד לו, תקנה דירה בארץ קודם כל. זה המקום שלך, אתה גר פה. אני בעיניי, אם זה לא דירה שנייה או שלישית, אל תצא לחול, זה קודם כל. באופן גורם.
שלישית אתה כבר אומר מהביתים המיסויים, שהוא משלם 8% מס רכישה על הדירה השנייה, השלישית.
נכון.
אז אתה אומר, בוא תבחן השקעה בנבר
היד. וגם ברמת אחריות אישית, אתה קונה דירה פה בארץ, אנחנו יודעים שהשוק מאוד בריא. דירה ראשונה שלך, זה הכסף הראשון שלך, קודם כל תקנה לך דירה בארץ פה. יש לך פטור עד 1.9 ממס רכישה היום, חבל לא לעשות את זה, לך על זה. אז כששואלים אותי על חסרונות, אני בא ואומר, תראו, בסופו של דבר זה עדיין לא בארץ, זה עדיין 40 דקות מאיתנו. זה עדיין שוק שהוא יותר נתון לשינויים. למרות שאני אומר לכם שאם אנחנו בודקים מחיר למטר ועלויות בנייה, מי שבאמת מבין נדל"ן מבין שגם אם זה יורד, אין לזה יותר מדי לאן לרדת, אבל זה כן שוק שתלוי בתיירות, תלוי בחקלאות, זה לא שוק עם מגזר הייטק כמו בארץ, הוא שוק יותר חלש מהשוק הישראלי. אלה הם החסרונות, זה החיסרון המרכזי שאני רואה, אבל אגב, אם אני בא ומגדר את כלל הדברים, מדינה מערבית, שיש שם שקט, שהיא 40 דקות מישראל, שאני יכול לשלוט ולראות הבטוחה, לא כמו מדינות שאני לא טס לראות הבטוחה. אני טס, רואה, יש נסח טאבו מסודר, יש עורך דין מסודר, יש הכול.
אתה יכול גם ללכת לקחת עורך דין מקומי משלך.
גם, יש עורכי דין ישראלים כפריסאים, שיש להם שקטות במורי חשבון.
אני תשוש מקומי, אתה מייצג רק אותי, תבדוק לי.
כן.
חד משמעית.
איזה הונאות יכולות להיות שם?
אם אתה לא הולך דרך עורך דין רציני, יש דבר כזה שנקרא assignment. אתה כאילו קונה דירה, שבטאבו אתה קונה את זה מצד ב', שצד ב' לא העביר את זה עדיין בטאבו אליו, זה נקרא assignment, אני מכירה את זה פה מהארץ, שיש איזה הערת הזרה על בית, mm-hmm. קורא לנו הרבה בבני ברקים חרדים וזה, שיש להם בתים, הערות הזרה, המוצר עדיין לא עבר, טראוס מכיר את זה היטב, קיצור, אז יש שם הרבה מוצרים כאלה של assignment, של דירה שא' קנה מב', א' לא העביר עדיין את הבעלות, אתה מתנהל מול ב' עכשיו, ואתה צריך להיות מאוד זהיר בכספים שאתה מעביר בדבר הזה. אז בגלל זה חשוב מאוד עורך דין שיבדוק לך את הדבר הזה, אגיד לך אם יש אוקיי, אין אוקיי. אני יכול להגיד לך שרוב הלקוחות שלנו, עורכי דין שלנו, הוא לא יפחד להפיל עסקאות, ורוב יגיד, תראה, אין פה נסח טאבו על שם הבן אדם, אני רואה פה איזה עיכול, אני רואה פה איזה בעיה, אנחנו לא מעבירים את הדפוזיט אפילו. הלקוח שהוא שם 2,000 יורו שהוא מגיע למדינה, אין 2,000 יורו שמועברים עד שהעורך דין לא בדק את הנסח טאבו. אם הוא לא יתן לנו אוקיי, אנחנו בכלל לא משלמים אפילו את 2,000 יורו כדפוזיט. ורק אז העסקה נכנסת למושן. לפני כן זה לא קורה בכלל. אז יש את הדבר הזה של ה-assignment, שאני מעביר כספים. אני הרי, אתם צריכים להבין שפה בארץ, שאני מעביר כספים, את זוכרת, אין ישר העברה. אחרי איזה חודשיים מתקשרים אליך, נכון? שטרות משכן, דרגה א', סיימנו את העברה. בקפריסין העברה קורית במקום. אני מעביר כספים, הולכים ללנד רג'סטרי.
העברת הבעלות קורית כמו שקונים רכב בארץ והולכים לדואר, מעבירים בעלות.
בדיוק, הולכים, הצד של המוכרים, הצד של הקונים, העורך דין מטעמכם, מטעם הרוכשים פה בארץ שמייצג אותם, הוא יהיה בטאבו, ידאג להעביר את הטייטל דיד. אני יכול להגיד לך שביום שאשתי ילדה רון, קיבלתי מהעורך דין, אני יושב ליד מהלידה, אני מקבל וואטסאפ עם הטייטל דיד של לקוח קרוב, שהנה, עשו את העברה, זה קורה באותו רגע, אני במקרה זוכר את זה, ה-11 לעשירי, והדברים הם מהירים, הם קורים די מהר, וגם לדבר הזה יצרנו איזה מתווה שזה עובר בפעימות, שקודם כל הרי איך זה עובד אגב ברמת הערת הזרה, העברנו נגיד 20,000 יורו בחוזה, העורך דין לוקח את החוזה, מפקיד אותו בלנד רג'סטרי, עושה לו הערת הזרה, אי אפשר לעקוף אותך. קודם כל, עכשיו שאת מעבירה את יתרת התמורה, אין לך חשש שמישהו אחר יבוא ויעקוף אותך. אז הכל פה נעשה בצורה מאוד מסודרת, עד שהכספים
האלה... זה נקרא עסקה מאובטחת, כאילו...
כן, חשוב שתבין. ימית עכשיו קנתה דירה, העבירה 20,000 יורו דרך איזה חברה למוכר, עדיין אין לה חשבון בנק, זה יקרה ככה שיהיה לה דירה ותשלום חשמל ומים על שמה. היא העבירה 20,000 יורו, העורך דין מאפשר לעורך דין שלנו, העורך דין של הצד השני, אגב בקפריסין, אין דבר כזה עורך דין שמייצג את שני הצדדים. לכל צד יש עורך דין. העורך דין מצד הרוכשים לוקח את החוזה המקורי, מפקיד אותו בלנד רג'יסטרי ודופק הערת הזרה. לפני הערת הזרה לא מתקדמים. ואז מתחילים את שער הפעימות. עכשיו, איך זה שער הפעימות? מיסים והיטל השבחה בארץ, הוא מוודא, הוא אומר לו, זה נקרא, טקס, יש מסמכי טקס כאלה, שהוא בא ורואה שאין מיסים. ואם הוא רואה שיש נגיד חוב בעירייה או חוב כלשהו ואנחנו רוצים להתקדם לעסקה, והוא לא זז עם התשלום הזה, הוא ממש שחתים אותו לתציר בבית משפט, והיה לנו מקרה כזה, שכל לא משנה איזה חוב ואיזה דרישה תהיה, הדרישה תעבוד אליו. רצינו להתקדם בעסקה, הבריטי לא שילם את המיסים שלו בקומפלקס, היה לו איזה 10,000 יורו מיסים, פנו לרוכש שלנו, ישר הוא הציג את התציר הזה, ניקו לו את הכרטסת, עברו לצד השני, דורש ממנו את הכסף, והוא מאוד יסודי, ולי מאוד חשוב שאני בוחר את האנשי מקצוע שלי, שהם יהיו מאוד מאוד יסודיים, כי בסוף זה משליך עליי, אז כן מנסים לגדר כמה שאפשר, מתוך היכרות, מתוך התרבות הישראלית גם ניסינו לשרשר ולהשליך להם לתרבות הקפריסאית שזה יהיה חכם. בסך הכל זה גם אנשים מאוד נעימים ומאוד נותני שירות, אנחנו קצת פעמים אגרסיבי איתם, שזה קצת בעיה של ישראלים, אבל הם אנשים מאוד מאוד טובים, ואם יודעים איך לדבר איתם גם בזה, אז אפשר להשיג איתם המון המון דברים, ושיתוף פעולה מאוד פורי.
ואופיר, דיברת קצת על, יותר מעניין אותי גם מה יוצא לי מזה, דיברת קצת על Airbnb, 100 יורו, 60 יורו לחדר, מה קורה מבחינת בית שאני מחזיקה לא כ-Airbnb?
השכירות, שאלה טובה, השכירות לטווח ארוך היא 5-7%, זה תלוי באיזה דירה. דירות של 120 מטר, דירה של 80-90 מטר, התזכיר, את יכולה להזכיר, שני חדרי שם פלוס סלון ב-650-700 יורו.
שכמה עולה?
את יכולה להזכיר ב-500 יורו.
כמה עולה בית כזה?
זה בתים שדירת חדר, זה יכול להיות בין 90 ל-110, 115 אלף, זה בערך דירת שני חדרים פלוס סלון, זה 130, 160, 170 אלף. אם אני אקנה דירה של 160, 170, אין היגיון ללכת, אתה חייב ללכת ל-Airbnb לדעתי. היום עם הסחירויות החדשות שקורות, יכול להיות שכל מה שאני אומר הוא הרבה יותר גבוה, אבל אני נזהר, כי זה משהו יחסית חדש, אז יכול להיות שידברו איתם, יגידו לי מה אתה אומר, קיבלת עכשיו הצעה ל-1,000 יורו, אבל זה עדיין קצת חדש המגמה הזאת. אז אני לא רוצה יותר מדי להיכנס.
כן, אם נפריד רגע את המגמה של האוקראינים, מי באמת הקהלים שסוחרים שם באזור של הים?
הרבה אנשים שכמו שאמרנו, מעבירים את הפנסיות שלהם לשם,
אירופאים
שבאים לעבוד שם, קפריסאים איכותיים, מזרח אירופאים, יש שם קזינו קטן שאנשים שבאים לעבוד בקזינו, לא חסר, האזורים שאני מדבר איתם, כולם עושים שם Airbnb, אז להזכיר שם בטווח ארוך, יש ביקוש מטורף, אתה רק מציף את הדירה, אחרי דקה לוקחים אותה, כי כולם עושים שם Airbnb באזור הזה.
איזה הגנות יש למשקיע מפני סוחר שלא משלם?
קודם כל, החוק הקפריסאי מאוד מקל עליך. אתה יכול אחרי 40 יום, מבחינת החוק הוא חייב לצאת, משהו כזה. Mm-hmm. היה לנו איזה גרמני, אגב, כל הדיירים אצלנו באמת היה הכל חלק, והיה לנו גרמני אחד שעשה לנו המון בעיות. וצריך להבין, הוא חשב שהוא נמצא בגרמניה. ובגרמניה החוק, אתה יכול גם להשתין על הקיר, סליחה על הביטוי, ואתה לא יכול להוציא אותו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. היה לו כלב מאוד גדול, והוא התעסק באימורים, ורצינו לבוא ולהציג את הדירה, כי אמרנו לו, תראה, אנחנו רוצים למכור את הנכס, תאפשר לנו להיכנס לדירה בבקשה, והוא כל פעם לא ענה, כן ענה, חודשיים, שיחק איתנו משחקים, והיינו מאוד סבלנים איתו, ואז אמרנו, תקשיב, זהו, אנחנו לא רוצים יותר לעבוד איתך, אנחנו מבקשים ממך, יש לך תוך 30 יום לעזוב את הדירה, הוא אומר, אתה לא יכול, יש פה חוק, יש פה זה, אמרתי, אתה לא נמצא בגרמניה, זה החוק הקפריסאי ידידי, נגמר הסיפור שלך, אתה עוזב, התנהגת בבריונות, גם אנחנו יכולים להתנהל ככה, אתה תצא מהדירה, יש לנו פה מקורות שאנחנו צריכים לדאוג להם, התחנן, התפלג, ניסה לעשות מה שהוא רוצה להתפלפל, תוך 30 יום שם את המפתח, יצא. וזה באדם שהתנהג בצורה מאוד מאוד לא נעימה, ובסוף החוק, יש שם התנהגות מאוד פרקטית לטובת בעל הדירה.
והמשטרה באה מפנה אותו?
תראו, לא הגענו פעם למצב של משטרה, פעם ראשונה שנתקלנו בכלל בסיטואציה כזאת, הדיירים שם אנשים טובים, מבקשים מהם לעזוב והם עוזבים, זה לא אנשים שבאים לעשות בעיות, אבל ברמת העיקרון, החוק איתך, החוק איתך הוא, אתה יכול לפתוח הליך פלילי ללקוח כזה, אם הוא לא...
מבקשים לעזוב והם עוזבים, זה מפת זה שאתה רוצה למכור את הנכס, כן?
שאני רוצה למכור את הנכס, או אם נגיד הוא לא שילם בזמן או משהו כזה, למרות שהתשלומים בדרך כלל הם בזמן והכל בסדר, אבל אם נגיד אין תשלום, אתה יכול לדרוש הפרה של הסכם, החוק הוא ממש לטובת הבעל הדירה.
ואתם מתמודדים עם כל זה. עוד פעם, אני כמשקיעה בארץ לא עושה כלום, אתם מתמודדים עם זה עבורי?
יש לנו עורך דין מטעמנו שמוציא מכתב ועושה כל מה שצריך לעשות, ואנחנו מסיים בדבר הזה בוודאי.
והעלויות האלה מתגלגלות אליי כמובן, כמשקיעה.
נכון, למרות שאני חייב לומר שהעלויות האלה יחסית מינימליות לכמות העבודה, אנחנו נשים ממש בשוליים פה, אין פה גזירות, זה תשלום לעורכי דין, שצריך לשלם לו איזה משהו, משקפים לו לעורך דין כמה הוא רוצה על זה, הוא רואה, אנחנו משקפים את זה ללקוח לפני, והוא עושה את הדבר הזה, אבל מנסים לסייע פה באמת בהכל, ואת גם קרובה ימית, את יכולה לבוא, בבוקר לבוא, בערב לחזור, לבוא לראות את הנכס שלך, כאילו קנית באלעד, זה לא שעכשיו זה כזה רחוק ממך, את כל הדין אנחנו מסבירים לך, יש עורכי דין מאחורייך הכל, אז הריזיקה פה יחסית בעיניי מאוד מאוד קטנה, אבל כמובן, שאלתי מקום על חסרונות, אז דיברנו על השוק, זה לא השוק הישראלי, זה לא החוזקות של השוק הישראלי, מצד שני, אין פה את האנומליית מחירים, אם אני בודק פרמיה מול מחיר, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני לומר מה שקורה שם. והרבה ישראלים מבינים את זה, אז הם עוברים לגור שם. אגב, עוד דבר שלא דיברנו עליו. אני עכשיו משפחה עם שני ילדים. קטנים. אני רוצה לעבוד. שני בני הזוג אנשי קריירה. פה בארץ, אין לי את הפיליפינית הזאת שאני יכול להביא אותה מבוקר עד ערב שתהיה עם הילדים, נכון? זה לא הגיוני, זה רק אם יש לי אבא בן 84, שאני אין איזה אישור מיוחד לדבר הזה. שם, שלמת 800-900 יורו, יש לה חופר, כל החודש, עם הילדים, את יכולה לעבוד, ואת יכולה לעבוד עם ניסוי קפריסאי, משפחה שגרה שם, קהילתיות, ושהם רוצים, חוזרים לארץ. ובעיניי זה, ויש להם גם שקט ושפיות, שזה לא פחות חשוב.
אתם מוצאים סיורים מרוכזים ככה שהם מראש בלוח שנה, או שככה בהתאם למתעניינים, אתה קובע עם הדס שם ונוסעים, איך זה עובד?
זה מה שאנחנו מתחילים לעבוד עליו, על סיורים יזומים, כרגע יותר הלקוחות פונים אלינו, כי צריך להבין שאנחנו גם מנהלים חנויות שם, וזה עוד כובע שאנחנו עושים, אנחנו מנהלים טווח קצר, טווח ארוך, יש לנו את החנויות, אני מתעסק פה באשראי, אין לנו פשוט מספיק זמן, ואנחנו בונים את זה מאוד לאט. אז הצודקת, נגיד הפגישה היזומה הזאת, לבוא ולהציף חבר'ה, יוצאים לסיור נכסים, זה משהו שיותר לקוחות פונים אלינו, ואז אנחנו בונים להם סיור. אנחנו עושים את זה גם לאדם בודד אגב. אבל אנחנו לאט להתחיל להתייעל עם העניין הזה. אנחנו מאוד עושים את זה ככה מפה לאוזן, ומאוד בהתחלה של הדברים, אבל כן יודעים לתת את המענה של ה-360, פשוט אנחנו ממש גרועים בשיווק שלנו, חייב לומר.
אתם עובדים מפה לאוזן, זה הכי טוב.
לא, גרועים, למה? הנה, אתה איתנו פה היום.
כן. גם לקחנו, כמה עד שעשינו את זה, זה היה...
לא, אבל תקשיב, ואז יצא מתוק, תזכור.
לגמרי, לגמרי, בטח, מה...
אנשים יקשיבו על הפרק כי זה שונה. ארצות הברית, חלילה, במי לגרוע מאף אחד. מתעסקים, יבא, קפריסין, עוד לא שמעתי, וזה נשמע לי... נשמע לי לא רע גם הקרבה הזאת והשקט יחסית שאתה, ואתה אומר שאתה מ-2008, תשמע, אני מכיר, וגם ימית יודעת, כי המון אנשים שמתעסקים בנדלן בחול, אני בן אדם שהיה מ-2008 בשוק בנדלן בחול, אין הרבה אנשים כאלה.
נכון, זה מאוד מקצועי, ולהכיר
בנדלן. תקשיב, אתה בא איתי למרקט, לעיר העתיקה שאני כמו קזבלן, באים אליי, אופיר יאסו, אני מוביל
כל המנהל. גדול!
כל היום אני בחיבוקים, אני כמו ימית בישראל, כל היום אני כמו חיבוקים ובוסו, מה קורה, אלן קונטינוס, אלן פרינוס, כל השמות וזה, יושב על איזה סלט יוונים, איזה בולגרית, זה ממש נחמד.
טוב, אופיר, בא לי סיור, מאיפה כדאי לי, מהפרטי או מהעסקי, את ההשקעה לעשות? מהפרטי, לא?
מהפרטי, אחד משמעות מהפרטי.
כן. טוב, מעניין מאוד.
כן.
טוב, אז...
שום, אתה גם בא לסיור?
אני אבוא.
אגב, משפט אחרון לגבי נכסים ומיסוי. עד שני נכסים אתה יכול לקנות באופן פרטי כימית, אלא אם יש לך פספורט אירופאי, מעל שני נכסים אתה צריך חברה, כפריסאית, שתקנה לך עוד נכסים, חשוב להבין גם, עדיין מס חברות, 12.5%, אין דיווידנד, יש המון יתרונות גם בדבר הזה, אבל צריך לבדוק את זה. כלומר, צריך לבדוק מה היקף הסחירויות.
אני רואה שעדיף לך או 2 או 5-6, ולא או 2 או 3, כאילו, נכון?
בקפיצה הגיונית כן, למרות שעוד הפעם, אתה בונה את זה גם בשלב, זה בדרך כלל מדורג, אז... אלא אם יש לך איזה פול, יש לך קרנות, יש אגב איזה פרופסור עכשיו בפאפוס, שהוא מציג איזה קרן, והם קונים 70, 80, 90 נכסים בפאפוס, בהם רק לתפוס מיד לפה כל דבר. לצערי כרגע, אחד הבעיות המרכזיות בפאפוס, דווקא בנקודה הזאת, זה בעיית נכסים. אין לנו מספיק נכסים שאנחנו יודעים לתפוס, בגלל זה הכל קורה מעכשיו לעכשיו, אתם אומרים לנו שאתם רוצים סיור, אנחנו צריכים איזה 10 ימים להיערך, לנסות לארגן את הנכסים האלה, לפי אפיון ותקציב. כי זה לא נמצא על העת, זה פתאום אנחנו נציג לכם נכס, אתם תבואו לטיסה והנכס לא יהיה. אנחנו צריכים להנדס את זה ממש בסמיכות.
מעולה, מעולה. אז אופיר, תודה רבה לך על אופיר גולדשמיט, יועץ משכנתאות ומלווה משקיעים בקפריסין עוד בשנת 2008.
מלווה משקיעים מ-2016-2017, מ-2008 נמצא שם
כבר. ב-2008 נכנסת פעם ראשונה להשקעה בקפריסין, שזה מאוד חשוב הוותק, וב-2016-2017 מלווה משקיעים שם. וימית אפריאט, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה שאירחתם אותי, תודה רבה.
אופיר, זה היה כיף, וסוף סוף קרה, וזהו, ואנחנו שמחים שאתה איתנו, ונתראה בפרק הבא.
הדדי, שיהיה אחלה סופה, תודה.
להתראות, ביי ביי.
תודה, להתראות.